שוב, אנחנו בחלק 2 של מה שהתחיל השבוע כעלילות הוותיקן בארץ הקודש, והפעם אנחנו מארחים את עורך דין אריה סוקובולסקי, הידוע בכינויו אריק, אז תכף נפנה אליו, הוא יסביר לנו קצת במה דברים אמורים, נרד קצת לעומקם של דברים, זה לא יהיה שידור ארוך, לא שיעור ארוך, אבל כן חשוב ביותר, רק בשביל להבין מה קורה כאן, בואו נצלול. שלום אריק, מה נשמע?
בסדר, שלום.
שלום, שלום, יופי, שמח שאתה פה. אני רוצה, לפני שנצלול פנימה, אני רק רוצה להזכיר לאנשים במה מדובר, אז אני רק אשתף את מה שבעצם עשיתי עליו כבר שידור השבוע, שתזכיר חוק יישום הסכם האישיות המשפטית בין ישראל לכס הקדוש, תשפ"א 2021, אם תוכל, לפני שנדבר על העניין עצמו, אם תוכל קצת לספר במשפט ורבע, מי אתה, מה הניסיון שלך, למה אני בעצם הזמנתי אותך, ובינתיים אני אשתף את השידור, בבקשה.
אני עורך דין אזרחי, ויש לי משרד פרטי. המשרד שלנו התעסק הרבה שנים עם הכנסיות בישראל, עם נכסי הכנסיות, ויש לו ניסיון בתחום הזה שאנחנו רוצים לדבר עליו. וזה הכנסיות הקתוליות בארץ ישראל.
כן, קודם כל תודה רבה, כמו שצריך, קצר ולעניין. אז למה, או בוא נגיד ככה, יש את תזכיר חוק יישום הסכם האישיות המשפטית בין ישראל לכס הקדוש.
רגע, אני אגביר את ה... אני לא שומע.
בוודאי.
כן.
יותר טוב?
כן, כן.
יופי. אז יש את התזכיר החוק הזה, שאני חושב שלא מעט אנשים כבר הביאו התנגדות, לחוק הזה, ואני חושב בצדק, יש, אני פותח כאן גם את הסכם היסוד בין הכס הקדוש ומדינת ישראל, שבעצם כרגע מה שאנחנו חווים, התזכיר חוק הוא המשך של הסכם היסוד הזה, אז אם תרצה שיראה משהו על המסך, אראה אותו, okay. אבל בינתיים אני אשמח שתעביר לנו במה דברים אמורים, ורק לפני שאתה מתחיל אני רק מזכיר פה, מדגיש פה איזה שורה, זה כמובן מוויקיפדיה, של הוותיקן יש תוכנית לייסד בירושלים עיר בינלאומית בהשפעת הכנסייה הקתולית כמובן. אני אומר עוד פעם, תוכנית הוותיקן לייסד בירושלים עיר בינלאומית בהשפעת הכנסייה הקתולית, זה לא סוד, גם אם ויקיפדיה לפעמים לא אומרים את האמת, במקרה הזה הם צודקים, יש תוכנית כזאת. כן, הבמה שלך אריק, בוא תספר לנו מה זה התזכיר חוק הזה שראינו קודם.
כן, אני טיפה דקה להיסטוריה, למעשה הכנסיות הנוצריות בישראל מתחלקות לכנסיות אורתודוקסיות וכנסיות קתוליות. האורתודוקסיות אין להם ייצוג של מדינה, הם למעשה גופים כנסייתיים. לעומת הכנסייה הקתולית, שהיא למעשה מיוצגת בעולם על ידי גוף פוליטי, מדינת הוותיקן. מדינת הוותיקן ניהלה עם מדינת ישראל מסע ומתן, החל משנות ה-90 של המאה הקודמת, לגבי הזכויות של הכנסייה הקתולית בארץ. זה הסכם הייסוד שנעשה בשנת 93, כאשר הכנסייה רוצה לקבל הכרה גם לגבי הגופים שפועלים בארץ, כאישיות משפטית מוכרת על פי הדין הישראלי, וגם לקבל כל מיני הנחות במיסים והגנה מפני הפקעת נכסים. השלב הראשון של היישום ההסכם ייסוד הזה, זה התזכיר חוק הזה שנקרא, הוא למעשה מעגן הסכם נוסף שנעשה בין מדינת ישראל לבין הוותיקן, בנושא האישיות המשפטית של הגופים הקתולים בארץ. לכאורה, ההסכם הזה הוא הסכם שנראה שיש בו הוראות טכניות, כלומר, ההסכם מקים רשם כנסיות קתוליות, שלפיו הוא ירשום את כל הגופים הכנסייתיים הקתולים בארץ, שהם הרבה גופים, יש היום כ-240 גופים קתוליים בארץ, שהם מסדרי נזירים, הפטריארכיה הלטינית, קוסטודיה דיטרה סנטה, גופים רבים שפועלים מכוח סמכות הוותיקן. עד היום הגופים האלה לא היו, הפעילות שלהם והסמכויות של אותם נזירים לא היו מוסדרים בחוק. כלומר, אם גוף כנסייתי היה בא נניח לקנות נדלן או למכור נדלן, היה קשה מאוד לדעת מי מוסמך לחתום בשם הגוף, האם הגוף הוא אישיות משפטית, מה הפרוצדורה שצריך בקניית הנדלן מאותו גוף כנסייתי, האם צריך אישור אפיפיור, לא צריך אישור אפיפיור. והחוק הזה נועד להסדיר את כל הבעיות הפרוצדורליות הללו. כלומר, הוא קובע מי הם הגופים המוכרים על ידי מדינת ישראל, הגופים הכנסייתיים המוכרים, וזאת בהתאם לאישור האפיפיור שצריך להינתן לשר החוץ הישראלי, ושר החוץ צריך לתת הודעה לרשם הכנסיות שמוקם על פי החוק, ואז הגוף נרשם כגוף כנסייתי. תזכיר החוק, מרגע שהגוף הזה נרשם, החוק נותן לו את מלוא הזכויות והחובות על פי הדין הישראלי. הבעיה שלדעתי החוק יוצר והוא לא מתייחס אליו, זה המעמד של אותם גופים כנובע מהריבון הזר. כלומר, אם הוותיקן הוא מדינה, ואם הוותיקן ייצר או נתן הסכמה לגופים האלה לפעול בארץ ישראל, לכאורה מדובר בגוף שהוא חלק ממדינה, ממדינת הוותיקן, שהזכויות שלו נובעות מהחוק הקנוני ומאישור הוותיקן. ואז נוצרת בעיה, כי אם החוק שותק מהם הזכויות שמוקנות לאותם גופים, לכאורה מוקנות להם גם זכויות על פי חוק חסינות ריבון זר. כלומר, יש במדינת ישראל, כן. רצית לשאול משהו?
לא, אמרתי, פה חשדתי, פה מתחיל להיות כבר, כן.
כן, זו יכולה להיות מעין לקונה שהמחוקק הישראלי לא חשב עליה, או חשב עליה והתעלם ממנה, ויכולה להיווצר פה בעיה, כי אם החוק הישראלי מעניק למדינה זרה, כמו נניח סין, ארצות הברית או כל מדינה, אם הוא מעניק לחסינות ריבון זר, כלומר חסינות מפני תביעות משפטיות, לכאורה אותם גופים שפועלים מכוח מדינת הוותיקן, יש להם גם חסינות של ריבון זר. כלומר, אם נניח אותו גוף כנסייתי, לא יודע, ינהל איזו מדיניות אנטי-ישראלית, או פעילות שנוגדת לתקנת הציבור, או כל פעילות אחרת שהיא לכאורה גורמת נזקים לאוכלוסייה, יבואו אנשים ויתבעו את אותו גוף, ואז הגוף הזה יגיד, סליחה, אני מפנה אתכם לחוק הזה של הסכם האישיות המשפטית, אני אישיות משפטית על פי החוק הישראלי, ועל פי החוק מוקנות לי כל הזכויות שקיימות על פי הדין הישראלי, ומאחר ואני פועל כשלוחה של מדינת הוותיקן, יש לי ריבונות, ריבון זר, אתם לא יכולים לתבוע אותי. ופה יכולה להיווצר בעיה של שאנשים לא יוכלו לתבוע את הגופים האלה, יהיה להם חסינות ריבון, ואולי גם לאותם חברי גופים כנסייתיים תהיה חסינות דיפלומטית, כי הם פועלים מכוח מדינת הוותיקן. אז אני חושב שהחוק צריך להתייחס לסוגיית החסינות של אותם גופים ולשלול חסינות כזו. כי למשל כנסיות מזרחיות, כנסיות האורתודוקסיות, הם רק גופים דתיים, אין מאחוריהם ריבון זר, הפטריארך היווני אורתודוקסי אין לו מדינה כמו האפיפיור והוותיקן, ולכן בפעילות שלו, ככל שהוא יתבע, הוא לא יכול לטעון לחסינות ריבון זר. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, שהחוק הזה לדעתי יש בו חוסר, הרי החוק יוצר מעין מרשם של גופים כנסייתיים קתולים, כמו רשם החברות, כמו רשם האגודות, החוק יוצר רשם הכנסיות הקתוליות. אבל אם נסתכל בחוק החברות ובחוק העמותות, יש סעיפי שסתום שקובעים שהתאגדות לא תהיה סותרת את אופייה של מדינת ישראל, לא תהיה נוגדת את תקנת הציבור ולא תפעל למטרות לא חוקיות. זה קיים גם בחוק החברות וגם בחוק העמותות. בחוק האישיות המשפטית הכנסייתית, סעיף שסתום כזה חסר, ולכאורה, אם הוא חסר, אז גוף כנסייתי יוכל לנהל למשל מדיניות שסותרת תקנת הציבור, או סותרת את אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל, והרשם לא יוכל לשלול לו את הקיום שלו, כסמכות הרשם של הגופים הכנסייתיים על פי החוק, היא סמכות מנהלית ללא שיקול דעת. אם האפיפיור אומר תקים גוף, הוא נותן הודעה לשר החוץ, שר החוץ נותן הודעה לרשם הגופים הכנסייתיים, והרשם הזה חייב לרשום את הגוף גם אם מטרותיו לא חוקיות, סותרות תקנת ציבור, סותרות את אופי המדינה. לכן צריך להכניס לדעתי בחוק סעיף שסתום דומה כמו בחוק החברות וחוק העמותות.
יש לי כמה שאלות קצרות, ואני משער שזה שאלות שרצות בטח גם אצל עוד כמה צופים מאזינים. רק לומר לכל מי שנמצא איתנו, שתפו את השידור, כי אני חסום ביוטיוב, בפייסבוק, כאילו בכל מקום אפשרי, אז אני אנסה לשדר בפייסבוק דרך דפים של אשתי, וכמובן יש את לייב 528, המערכת שהפלטפורמה החדשה שלנו. אז כמה שאלות ברשותך.
כן.
אחד. כמה, בגלל שיש לך גם ניסיון מהעבר בתחום, זאת אומרת, זה לא רק מעכשיו שקראת, אלא יש לך ניסיון בזה, כמה מאדמות ישראל באחוזים, אם זה אחוז אחד או עשירית אחוז או 7%, כמה מאדמות ישראל שייכות לא לישראל?
תראה, הגופים הכנסייתיים והגופים הקתוליים מחזיקים אדמות רבות ברחבי מדינת ישראל, בעיקר במרכזי הערים, ירושלים, הערים הקדושות, ירושלים, נצרת, בית לחם, יפו, וגם באזורים חקלאים שיש שם מנזרים. ההיקף של הקרקעות הוא היקף די נכבד. כידוע, רוב הקרקעות מוחזקות על ידי מינהל מקרקעי ישראל, אבל בקרקעות הפרטיות, שזה סביבות ה-20% או 15% משטח המדינה, יש חלקים נרחבים במקומות אסטרטגיים, בעיקר בירושלים, שמוחזקים על ידי הגופים הכנסייתיים הקתולים, ברחביה, ממש במרכזי הערים, יש קרקעות של הכנסייה.
לפי מה שראיתי פה, מה שהראיתי, האם זה נכון? זאת אומרת, הקרקע שעליה בנויה הכנסת, משכן הנשיא ובית ראש הממשלה, כן?
שייכת לכנסייה היוונית אורתודוקסית, הכנסת, משכן בית הנשיא, חלקים נרחבים מתלביה, רחביה, והם מוחכרים למעשה למדינת ישראל למאה שנה, וגם העסקאות שעושים הגופים הקתוליים, הן עסקאות בדרך כלל של חכירה, כי כנסיות בדרך כלל לא מוכרות את הקרקע, זה קרקע של הקדש דתי למען העדה ולמען מטרות דת, והן נותנות חכירה, זה ל-25 שנה, ל-10 שנים, ולכן הם הבעלים של הקרקע.
האם יהיה נכון לומר, ואולי אתה תנסח את זה אחרת, או אם יהיה נכון לשאול, אם ההסכם הזה, לא הצעת חוק החדשה, אלא ההסכם הקודם, הוא סוג של סוס טרויאני בתוך ארץ ישראל, בתוך מדינת ישראל, האם יהיה נכון לומר שהתזכיר או חוק היישום, הסכם האישיות המשפטית בין ישראל לכס הקדוש, הצעת חוק החדש הזה, האם יהיה נכון לומר שזה פשוט מגדיל את הסוס הטרויאני? זאת אומרת, אם פעם הם דחפו רגל אחת בדלת, עכשיו הדלת פתוחה לרווחה, או עכשיו הם מכניסים עוד רגל פנימה, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להסתכל על זה, ואתה יודע, אני מוסיף לזה עוד נדבך, אריק, אם זה היה קורה לפני שנתיים, או חמש, או שמונה, אתה יודע, היינו מדברים על זה בהקשר אחר, היום, כשאני רואה מה קורה, וכל מה שקורה עם אדמות ישראל, רוטשילד, למי שייכות האדמות פה, פתאום אני רואה שלכנסיות, יש חלק נכבד באדמות, במיוחד בירושלים ובעוד מקומות בישראל, במקומות הקדושים וכן הלאה, אני חושב שהציבור, מה שכמובן התקשורת לא עושה, אבל הציבור, לפחות הער, ישמח לדעת מה המשמעות מבחינת הריבונות הישראלית על ארץ ישראל, מה המשמעות של התזכיר חוק הזה?
תראה, יש פה באמת יותר הגברה והגדלה של האישיות המשפטית של הגופים האלה. הם כעת מקבלים מעמד של מוכר בחוק הישראלי, מעמד שהוא, יש להם את כל הזכויות, וכפי שאמרתי, זה מעמד שלא ניתן לכנסיות אחרות, שזה גם שאלה של למה דווקא לכנסייה הקתולית הזכויות האלה, ולא לשאר הכנסיות, הכנסיות האורתודוקסיות, הכנסיות המזרחיות, הארמנית, כלומר יש פה גם אפליה בתוך הגופים הכנסייתיים. עכשיו נשאלת השאלה גם, ההסכם נחתם בשנת 2000, מה קרה שפתאום לאחר 21 שנה מישהו התעורר ורוצה ליישם את החוק הזה בחקיקה ישראלית. כלומר, זה גם מעלה שאלות לצורך מה פתאום הנושא הזה התעורר, אם הוא היה רדום 21 שנים.
וגם משידור שעשיתי בתחילת השבוע עם איריס לוי, שהיא סטודנטית למשפטים, היא החליטה ללמוד כדי שתבין מה עושים פה, אז לפי מה שהיא אמרה, שאומנם יש את תזכיר החוק, כמו שראינו פה, אבל הוא לא מופיע באתר הממשלה של הצעות חוק.
כן, יש פה מגמה להסתיר את תהליך החקיקה הזה, הוא לא מופיע באתר החקיקה הרגיל, בהצעות החוק, הוא גם לא מפורסם בשום מקום, אני עצמי לא ידעתי שזה קיים.
מה, אי אפשר לעשות משהו, אתה יכול טיפה להוריד את המצלמה רק טיפה, או... יופי. לא, עכשיו, כן, יופי. האם יש משהו, אנחנו כציבור, או כציבור שנגיד סומך את ידיו עליך, עורך דין, האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כרגע בהקשר הזה?
תראו, הדבר הראשון זה להגיש הסתייגויות לנוסח החוק, להעלות את כל ההסתייגויות גם לכך שהדחיפות אחרי 21 שנה, גם לא ראיתי שההסכם בין מדינת ישראל לוותיקן הוא בכלל חתום.
נכון, גם לא חתום, נכון. נכון, אני הראיתי את זה בשידור.
נכון, זה גם מהותי, אתה הולך לעשות חוק על סמך חוזה שהוא לא חתום בכלל.
לא חתום, כן.
וגם הנושאים, הנספחים לחוזה הזה, הנספחים לחוק, הם לא מלאים, כלומר לא יודעים מי הגופים שהחוק הזה מכיר בהם כגופים כנסייתיים, זה נספח ריק שכתוב שהוא ימולא בהמשך.
זאת אומרת, הם יכולים תיאורטית, בוא נגיד, יעבירו את זה והם יכולים בעוד חודש להגיד ששגרירות רומניה היא כלולה בהסכם הזה, סתם דוגמה, או איזשהו גוף אחר.
לא, עד החקיקה אני מאמין שזה ימולא, אבל זה צריך עוד לעבור ועדת שרים לענייני חקיקה, וזה לא יעבור ועדה אם החוק לא יהיה שלם ומושלם, אני מקווה. אבל גם אם אתה מפרסם לציבור כעת את הצעת החוק, היא אמורה להיות הצעת חוק שלמה, כי אחרת אתה לא יכול להגיש הסתייגויות, אולי יש איזה גוף שיגיד, תשמע, לא כללת אותי, כן כללת אותי בטעות, אתה לא יכול לפרסם חוק שמתייחס לגופים כנסייתיים בלי לפרסם את שמה.
אז יש כאן בעצם איזשהו הליך לא תקין של הצעת חוק, לא? זאת אומרת, זה ככה לא בונים חומה, מה שנקרא, כאילו ככה לא מגישים הצעת חוק.
ויכול להיות שזה נועד גם להסתיר את זה מהגופים הכנסייתיים האורתודוקסיים, שהם עצמם אמורים להגיש הסתייגויות, כי זה מפר את השוויון. אם אתה מכיר בגוף קתולי כגוף אישיות משפטית עם כל הזכויות והחובות, ומשאיר גופים אחרים בצד, יש פה הפרה של עקרון השוויון בין הגופים הכנסייתיים הדתיים.
אני לוקח את זה צעד קדימה, אריק, ברשותך, אני יודע, אנחנו מכירים קצת. אני מרשה לעצמי לקחת יוזמה ולבקש. זאת אומרת, תראה, מצד אחד, אני אישית כבר התנגדתי לתזכיר הזה, והפצתי את זה, ואני מאמין שעוד התנגדו, אני לא יודע כמה. זה אחד. שתיים, האם, למרות שאתה ורותי עסוקים מאוד, ואני רואה את המכתבים, ואני מקבל את כל מה שאתם עושים, כאילו, רותי פשוט שולחת לי, אז תודה רבה על כל העבודה המאוד חשובה שלכם, שפחות מבחינה משפטית, חוקית, אנחנו אומרים לא, יש עוד דרכים להגיד לא לכל מה שקורה כרגע, אבל פחות חוקית, משפטית, זה נאמר, זאת אומרת, זה לא נשאר תלוי באוויר. אז מה שאני ככה מעז לבקש, האם אפשר שאתם תוציאו מכתב שדורש, כמו הדרישה שהוצאתם אתמול, כן? אבל מכתב שדורש לגבי תזכיר החוק הזה, שדורש בעצם ניהול תקין ואי הסתרה או גילוי נאות לציבור, מה קורה פה, למה זה לא מופיע, בקצור, כל מה שדיברנו עכשיו, יש הרבה סעיפים שאפשר לכתוב אותם, כי בעצם אי אפשר אפילו להגיש הסתייגויות כראוי, זאת אומרת, יש כאן משהו מאוד מאוד רקוב בצורה שזה נעשה, אנחנו יודעים איך מוגשות הצעות חוק, רואים אותם, אפשר להסתייג, אפשר, לא משנה, לטוב ולרע, כן, אפשר לשפוט את זה, אבל פה יש בהחלט משהו לא תקין. האם אפשר, אפילו אני, ממנה אותך, תגיד לי כמה לשלם ואיפה לחתום, כדי להגיש איזשהו מסמך דרישה מהם, מממשלת ישראל, לטיפה יותר אחריות וטיפה יותר ניהול, ושיהיו גלויים עם הציבור, והאם יש כוונות נסתרות בהצעת החוק הזה, שעניינן לא היום, אלא עוד חצי שנה, עוד שנה, זאת אומרת, כן, למה כן. זה נסתר ולאיזו
אותה? אתה צודק, אני גם כשאתמול עיינתי לראשונה בהצעת החוק, ונברתי בחומר, חשבתי שראוי שבאמת הדברים יועלו במכתב מסודר ל... ועדת שרים לחקיקה ולממשלת ישראל, אנחנו נעלה מכתב כזה עם כל ההסתייגויות.
מצוין, זה טוב לדעת, טוב לדעת, כי אני חושב, אתה יודע, הרבה אנשים הם כל כך, איך לומר בעברית, אני לא יודע, overwhelmed, כאילו הם מופצצים, או גם אתה, גם אני, כן? זאת אומרת שלא יהיה ספק, אנחנו ביחד עם כולם, אנחנו מופצצים מכמויות ה... חוקים, התקנות, הצווי חירום, ההסתרה, הגנבות, השקרים, ההטעיות, זאת אומרת, זה פשוט בלתי נתפס, ואתה יודע, הם מוסיפים חטא על פשע, ועכשיו גם, זה לא רק זה, זה לא רק התזכיר הזה, יש עוד הרבה דברים שקרו לאחרונה, שבעצם מראים לנו שרבותיי, מדינת ישראל בסכנה קיומית, לא בגלל טילים, לא בגלל, אתה יודע, יש פה משהו שהוא לוקחים לנו, מושכים לנו את השטיח מתחת הרגליים, ואני, אתה יודע, אני אעשה כל מה שאני יכול בשביל שזה לא יקרה. ואני אומר עוד פעם, לא מדובר פה על טילים מאיראן או מחזבאללה או מדברים כאלה, זה לא סכנה קיומית. כאן, הוותיקן זה סכנה קיומית. רוטשילד זה סכנה קיומית. כאילו אלה, או מלכת אנגליה, או כל מי שבוחש בקלחת הזאת, לא מהיום, לא מאתמול. זה כבר עשרות שנים, אם לא יותר, שבוחשים בקלחת הזאת בשביל להשתלט על ישראל. והלוואי ואני, אתה יודע, הלוואי ויוכיחו לי שאני טועה. אני מאוד אשמח.
כן, תראה, לוותיקן יש את האסטרטגיה לקבל השפעה פה בארץ הקודש, להגדיל את ההשפעה שלו, והוא עושה את זה בדרכים של לחץ על המדינה לתת לו זכויות. אני חושב שמדינת ישראל מתנהלת מול הוותיקן במידה של התרפסות, אני חושב, מה שהוותיקן דורש ישר נותנים. השלב הבא יהיה דרישה לפטור ממיסים, פטור מהפקעות, לאותם גופים שיוכרו כגופים כנסייתיים, זה כבר ברור שזה התסריט הבא. עוד זה הפתח הראשון שיכיר בגופים האלה, ואז הם יבואו בדרישות לקבל הקלות כגופים כנסייתיים.
אגב, גם לא כתוב מי הגיש את הצעת החוק, זאת אומרת...
ההצעה, אני חושב, היא הצעה ממשלתית, זה ממשלת ישראל.
מה האינטרס? אוקיי, הבנתי בעצם מה האינטרס לכאורה של המדינה להסדיר. אוקיי, אני יכול להבין ברמה הטכנית, הבירוקרטית, אני יכול להבין שיש אינטרס למדינה להסדיר את ההתנהלות שלה מול גופים כנסייתיים כאלה ואחרים, כמו כל גוף אחר, כן? פשוט יש כאן משהו שאני חושב פוגע בריבונות של ישראל, אז אין אינטרס אמיתי להסדיר את זה, לפחות לפי מה שאני מבין, ואני, אבל אתה יודע, החשיבה שלי טיפה שונה מהאדם הממוצע, לפחות כרגע, עד שהאדם הממוצע ישנה את דרכיו. כן.
אבל באמת חשוב בחוק הזה לשים את הסייגים האלה, כי אחרת... אין לזה שום הגבלה לגופים האלה, לפעילות של הגופים בארץ, והסכנה באמת שהם יטענו שהם ריבון זר, כי הוותיקן, הם נובעים מכוחו של הוותיקן כגוף מדינתי, ולא רק סמכות דתית.
דתית, כן. טוב, יש עוד משהו שאנחנו כבני אדם, בישראל יכולים לעשות, לדעתך, חוץ מלהגיש התנגדות לתזכיר חוק הזה?
כרגע זה הגשת התנגדויות, אחר כך זה כבר הליכים משפטיים, אם יעבור החוק כפי שהוא, אם יהיה טעם להגיש איזה הליך משפטי, אני מאמין שגם הגופים האורתודוקסיים יגישו התנגדויות, כי למעשה זה משפר את המעמד של הקתולים, מול הכנסיות האורתודוקסיות המזרחיות.
זאת אומרת, מוריד את מעמדן של הכנסיות האורתודוקסיות המזרחיות.
וזה עלול גם ליצור סכסוכים דתיים. כי למשל, בכנסיית הקבר יש כל מיני חלקים ושעות שהקתולים פועלים והאורתודוקסים פועלים. ועכשיו האורתודוקסים יגידו, הזכויות שלנו הן עדיפות, כי החוק מכיר בנו כאישיות משפטית מלאה, ואנחנו זכאים לזכויות מלאות מעבר לכנסיות המזרחיות. וזה יכול להיות מוקד נפיץ לסכסוכים. רק רציתי להדגיש עוד פעם, החוק בבסיסו הוא חוק טוב, הוא נועד להבהיר את המצב החוקי המבלבל של הגופים האלה, כי אתה לא יודע באמת עם מי אתה מתקשר, מי בעל הסמכות בכנסייה לחתום, היה למשרד שלנו להביא המנוח משפט שחבורת נזירים מכרה את טרה סנטה בירושלים, למדינה דרך אגב, היא מכרה את זה ב-1970 להימנותה, שזה מדינת ישראל, והאפיפיור נזעק, הוא אמר, החברים האלה הנזירים מכרו את זה בלי האישור שלי, ולקחו את הכסף לכיס, והמשפט שלם, ובסוף פסקו באמת שהמחירה בטלה והנכס חזר לכנסייה, כי לא התקבל אישור האפיפיור, והחוק נועד לפתור את הבעיות האלה, כי אם באמת לעסקאות מסוימות צריך אישור האפיפיור, זה יהיה רשום במרשם הכנסיות האישיות המשפטית, והרשם רשם לא יאשר עסקה אם זה, אם קיימת תארה כזאת במרשם.
כן, זאת אומרת, אני מקבל את מה שאתה אומר, שיש היגיון בחוק הזה, וטוב ש... טוב להסדיר את הדברים האלה, כדי למנוע בעיות עתידיות. עם זאת, אני לא יכול להתעלם, ככה אני מנסה לסכם, אני לא יכול להתעלם מהתזמון,
נכון.
לא יכול להתעלם מהתזמון, לא יכול להתעלם מהעובדה שההסכם לא חתום, זה לא, הצעת חוק לא מופיעה ברשומות של הצעות החוק, לא כתוב מי הגיש את הצעת החוק, למרות שזה נראה כאילו הממשלה מגישה את הצעת החוק, אבל מי? בדרך כלל כתוב, שם, תארי, זאת אומרת, כתוב...
איזה משרד ממשלתי מגיש את זה, משרד.
בדיוק, אבל לא כתוב, זאת אומרת, זה לא גלוי, יש כאן סוג של הסתרה. וכן, יש עוד דברים שאמרת שאני כבר לא זוכר, מבחינת הסעיפים, אני בטוח שאתה... אני בטוח שאתם תוציאו מכתב מנוסח היטב.
מכתב מסודר ונפרסם אותו.
מצוין, אני אשמח, כשאתם מוציאים את המסמך, אני אשמח לעשות עוד שידור קצר על המסמך, להראות אותו, ואז גם אם תוכל לתת לנו, אז, אחרי שהמסמך יוצא, אם תוכל לתת לנו, כדי שאני אוכל לשתף, לאנשים שכן רוצים לכתוב לאיזשהו משרד, לא רק להגיש התנגדות פה ב... לתזכיר, אלא לכתוב למשרד שאליו אתה נגיד שולח את הדרישה לעצור, או דרישה לגלות, או וכן הלאה, שאנשים יוכלו בעצם לכתוב למשרד הממשלתי האמור, שהגיש את ההצעה, אני חושב שזה יהיה טוב. משהו נוסף שאתה רוצה להוסיף, או לסכם?
לסכם, תראו, יש חשיבות עדיין לקשרים של מדינת ישראל עם הוותיקן, כי האוכלוסייה הקתולית בעולם היא למעלה ממיליארד איש. אבל יחד עם זאת, לא צריך להתרפס בפני מדינת הוותיקן, וצריך לעמוד טוב טוב על הזכויות של מדינת ישראל במסגרת ההסכמים שנעשים עם הוותיקן, ולקיים את זה לדעתי בשקיפות וגם בשוויון כלפי עדות נוצריות אחרות. לא ייתכן לתת עדיפות לקתולים ולכנסיות אחרות, להשאיר אותם בצד כאילו הם בנות חורגות.
יפה, בסדר גמור.
אוקיי.
עורך דין אריה סוקובולסקי, תודה רבה לך ותודה רבה גם... תודה רבה גם לרותי אשתך, ואנחנו נשתמע. כל טוב שיהיה.
תודה רבה. ביי.
כל טוב.